טוב, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, בתחילו ורחימו ורחימו בחילו. ייחודה שלים בשם כל ישראל. אנחנו עכשיו בעזרת השם נלמד, אנחנו בשנת תש"פ, ערב פסח, ואנחנו נשתדל בסייעתא דשמיא ללמוד כמה מן העניינים הקשורים לחג המצות, וגם לפסח. להזכירכם שיש הבדל גדול בין פסח לבין חג המצות. פסח זה הקורבן, חג המצות זה כל השבוע. זאת אומרת שפסח נמשך רק יום אחד, ערב אחד, זמן הקורבן, כל השאר לא נקרא חג הפסח, אלא חג המצות. החג הזה הוא בעצם מציין את החירות. את החירות שלנו, כלומר את עצם העובדה שאנחנו שייכים לחירות המוחלטת, לבעל החירות המוחלטת, לאין סוף ברוך הוא. ולכן המקור ליציאת מצרים חייב להיות מקור שאינו אנושי, חייב להיות מקור שהוא אלוהי עליון, כלומר שאנחנו מסוגלים לשדד, לא בעצמנו, אלא בזכות הכוח הזה שמנהיג אותנו, את כל הגבולות של הטבע, את כל הטבעיות. כלומר, מצרים, מעבר לעובדה שמדובר במדינה, בארץ, מדובר במדרגה שהיא קשורה לחוקי הטבע. כל מצרים נקראת בית עבדים, בגלל שהיא משועבדת לכוחות טבעיים, ואינה מסוגלת להבין דבר שהוא למעלה מאותם כוחות. זה הסוד של הבריאה, שכולה סגורה בטבעת, במעטפת אחת טבעית שלמה, ורק מי שברא את אותם גבולות, יכול גם להפוך את הגבולות בבוא הזמן כשהוא רוצה, כשהמחשבה העליונה רוצה זאת. כל מי ש... נמצא בתוך הטבע, מטבע הדברים הוא בעצם קלו בתוך החוקים של הטבע. יוצא שיציאת מצרים, ליתר דיוק יציאת ישראל ממצרים, היא העובדה שיש בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא השאיר חותם בעולם הזה, של כוח שנקרא עם ישראל, שהוא לבדו מסוגל להתרומם למעלה מחוקיות הטבע. ומה זה מוסיף לנו? פשוט שאנחנו יכולים לשכלל את העולם ולהעלות אותו למדרגה הרבה יותר גבוהה מהחוקים הסורים שהוא נמצא בהם. כשעם ישראל יצא ממצרים, הוא פתח סוהר, ערוץ, לכל שאר אומות העולם שהדבר אפשרי, הוא ישנו, והעובדה היא שיש לפחות מייצג אחד, והוא עם ישראל, שמייצג את הכוחות האינסופיים, שמסוגלים להתעלות למעלה מחוקיות הטבע. בגדול, זה העניין של יציאת מצרים. הכל, 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 בשביל מה? כדי שהערכים העיונים יוכלו לחדור אל תוך המציאות שלנו, כי זה בעצם העניין האלוהי, זו בעצם התכלית שהערכים העליונים יחדרו לעולם שנברא. ואם אין עם שמסוגל להיות קשור למדרגות עליונות יותר מהטבע, אין שום סיכוי שהכוחות העליונים האלה יחדרו אל תוך המציאות. אז עם ישראל נמצא בעצם בתווך בין הכוחות האינסופיים ובין הכוחות טבעיים. זה מה שנאמר על משה רבנו, שמשה רבנו היה חציו ומעלה אלוהות, חציו ומטה בן אדם. במילים אחרות, משה מייצג את עם ישראל, ועם ישראל גם כן חציו ומעלה אלוהי עם כוח נבואה, חציו ומטה אנושי עם כוח לתרגם את הערכים העליונים אל המציאות התחתונה. לכן, עם ישראל לבדו יוצא ממצרים, והמסקנה פשוטה, עם ישראל נבחר להיות המייצג, הוא לבדו, כלומר מי שמסוגל לצאת ממצרים, הוא בעצם הייצוג האלוהי, הוא היכולת האלוהית הגנוזה, שבעצם ובו הזמן יהפוך להיות סימבול, סימן, לכל אומות העולם, ולכן יציאת מצרים נקראת הביב של האומות כולן. כלומר, התקווה שיש אפשרות לשכלל ולהטיב, לרומם את כל המציאות התחתונה, ואנחנו לא סגורים בתוך קופסה שאי אפשר לזוז ממנה. הנושא הזה, כיוון שהוא גם כן לידתו של עם ישראל, זו הפעם הראשונה שעם ישראל מופיע בהיסטוריה כעם, הוא סיפור מכונן. תירושו של דבר שהאירוע הזה ממלא תפקיד מרכזי בהיסטוריה האנושית כולה, ולא רק בהיסטוריה של עם ישראל. זה הרווח הראשון, קודם כל שאנחנו אומה, ואנחנו לא סתם אוסף של פרטים, ואנחנו בעצם עוסקים במימד הטרנסנדנטי, שמסוגל לבוא ולשנות את המציאות שלנו. אנחנו נפתחים לרובד אחר. יש לנו ערוץ תקשורת מחודש בערב פסח, ולכן הלילה הזה נקרא ליל שימורים. ליל שימורים הוא לאדוני, להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לאדוני, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. זאת אומרת שזה גם שימורים לאדוני וגם שימורים לבני ישראל. מה זאת אומרת ליל שימורים? במה מדובר? אומר רש"י, ליל שימורים לאדוני, שהיה הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה לו. הכוח הזה קיים, מבריאת העולם, והקדוש ברוך הוא מצפה. יש לו זמן, יש לו סבלנות. כמובן שהזמן אינו פועל עליו, אבל מבחינתנו, היו הרבה שנים צריכות לעבור כדי שנגיע לאותו מעמד ליציאת מצרים. אז יש המתנה אלוהית כביכול כדי לקיים את ההבטחה הזאת להוציא את עם ישראל מארץ מצרים. רק להזכירכם, להוציא את עם ישראל מארץ מצרים זה פשוט לגלות את הדובר, את מי שיש לו דיבור, את בן השיח של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אז בשחרורו של עם ישראל, הבורא בעצמו משחרר את עצמו כביכול, כאילו הכתיב גאולה לעצמו, דרך הגאולה שלנו כאן, של בני ישראל למעלה. עכשיו, מה זה אותו ליל שימורים, שהקדוש ברוך הוא ממתין לו כל כך הרבה? למה הוא ממתין לו? הדבר עכשיו מובן, כי לפני שעם ישראל מופיע בעולם, הקדוש ברוך הוא נמצא באילמות. כלומר, כל העולם הזה אילם, ולא יודע שום דבר על מציאותו, וקל וחומר גם לא על תכליתו. ברגע שעם ישראל יוצא ממצרים, הוא גם מופיע כעם, וגם יוצא מהקופסה הזאת שנקראת טבע, לכן, הקדוש ברוך הוא שמר את הזמן הזה, וזה נקרא ליל שימורים, משומר ובא מן המזיקים. כאן רש"י מוסיף עכשיו תוספת, משומר מן המזיקים. כמו שכתוב, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. זאת אומרת שיש בלילה הזה משחית. יש בלילה הזה כוח מנוגד לאותו גילוי של עם ישראל. וזה דבר אומר דרשני, ובעזרת השם אנחנו לימד על הנושא הזה. מהו אותו משחית ומה תפקידו? מה הוא רוצה לעשות דווקא ברגע שעם ישראל מופיע ויוצא ונולד? ואם בלידה עסקינן, הרי שנאמר לפתח חטאת רובץ. כלומר, שכל פעם שאנחנו רוצים לגלות מדרגה פנימית כלפי חוץ, בפתח, במעבר, יש בעיה, והבעיה הזאת צריך ללחום נגדה, צריך לנצח אותה ולהתעלות ולעבור ולהתקדם הלאה. האר"י הקדוש בספר הכוונות אומר לנו שבליל הסדר יש כוח אדיר שנכנס לעולם כדי לאפשר את הגאולה הזאת. כלומר, הגאולה, כמו שאמרתי לכם, חייבת לבוא ממדרגה על-טבעית. ממדרגה אלוהית, לא מן העולם הזה, לא מן הקומה הזאת. זה חייב לבוא מלמעלה. ואיך זה בא מלמעלה? בכוחות אדירים, באור חזק מאוד, שכשהוא יורד בעצם, והוא חוצה את האטמוספירה האנושית במרכאות, הוא מחלק, כן, ומסלק את כל מה שמפריע. לכן, בתורת הקבלה, אומרים לנו חכמי הסוד, שהאור שירד, ירד בדילוג. מה זה בדילוג? כלומר, בהפיכת הסדרים. בדרך כלל, היינו צריכים להביא אור קטן, אור קצת יותר גדול מעליו, וכן הלאה. הפעם זה לא ככה. הפעם הקדוש ברוך הוא הפך את הסדרים, דילג על הסדר הרגיל, פסח על הסדרים הרגילים, הידידים, ובמקום להביא אורות קטנים ואחר כך אורים, הוא הביא ישירות את האור הגדול כדי להיכנס ולגאול את העולם. מסקנה ראשונה, כדי להיגאל צריך לקבל אור גבוה. כלומר, הגאולה תלויה בגילוי מדרגה אצילית, מדרגה עמוקה מאוד. הגאולה היא בעצם תוכן, ולא רק צורה. במונחים שלנו היום, אם אני רוצה להיגאל, אני חייב לעסוק בתכנים, ולא רק בצורות חיצוניות. כלומר, הגאולה היא דבר פנימי, היא אור עמוק, שאנחנו אומרים אור, מדובר בחוכמה אלוהית עליונה, שיורדת וחודרת למציאות שלנו. ולכן, זה נקרא מוחין בגדלות. הגדולה הזאת יורדת לפני הקטנות. למה? כי פשוט אם האור הקטן היה יורד תחילה, כל הכוחות המפריעים היו בולעים חס וחלילה את האור הקטן, ולא רק שהאור לא היה מסלק את המפריעים הללו, אלא שהם היו בולעים את האור וזונים ממנו, וגם מקבלים יותר ויותר כוח. כמסה המעציל בחוכמתו התברך, הפך את הסדרים, אז זה נקרא פסח, על שם הפסיכה הזאת, שהאור הגדול יורד למטה. דרך אגב, הילדים הקטנים בליל הסדר שואלים, מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילות? למה דווקא הילדים הקטנים שואלים? כי הם רמז לאותם אורות קטנים שואלים את ההורים, שהם האורות הגדולים, למה אתם קודמים לנו היום? למה הגדולים קודמים לקטנים? אז אמרנו בזמנו, הפתורים, שיש ימים, שיש זמנים בחיים שלנו, ובהיסטוריה שלנו, שבאותם זמנים חייבים לעסוק באורות גדולים, ולא להסתפק באורות קטנים, כי זה כבר לא יספיק. כך, בעניין לעניין באותו עניין, אומר לנו הזוהר הקדוש, שכלי הנשק היחידים שיעזרו לנו בגמר התיקון, זה בעצם אורות האצילות, המופיעים בספר הזוהר הקדוש. פחות מזה, חס וחלילה, לא רק שזה לא מסלק את כל המונים, אלא זה גם חס ושלום זן אותם, נותן להם אוכל. ולכן כשלא לומדים תורה עמוקה בזמן של גאולה, יש חשש שמה אנחנו מגבירים את כוחו של הרע, במקום למגר אותו. לכן הגדלות הזאת, כדי שלא יתאחזו החיצונים באותן מוחים בגדלות. אז הבעיה נשאלת, הרי קשה, אם הוא לילה שמור, הרי קראנו לא גם ליל שימורים, אבל הסברנו כאן שזה לא שימורים סתם המזיקים, אלא שימורים, כלומר דבר שמור במחשבתו האלוהית להופיע את המחשבה הזאת ביום אחד מן הזמנים בהיסטוריה, והוא ב-15 לחודש ניסן, לא רק ביציאת מצרים, אלא לכל אורך הדורות, גם בשנה שלנו, שנת תשפ"א, ביום רביעי בלילה הזה שיבוא עלינו לטובה, אותם אורות ממש ללא יוצא מן הכלל, ללא שום שינוי, אותם אורות מגיעים מן העולמות העליונים, והם כל כך גבוהים שהם גם לא שייכים, הם גם לא תלויים במרכאות במעשים שלנו, כיוון שמדובר באור עליון שיורד עלינו למעלה, והוא אור מקיף שלא כל כך אכפת לו מהכלים. האור הפנימי יותר קשור לכלים, אבל האור המקיף, האורות הגדולים, הם בעצם זורמים ומביאים אור לעולם. אז מה זה כל הסיפור הזה של המזיקים? למה קוראים לזה ליל שימורים? ותכף אנחנו נשאל את השאלה ממש כפי שהיא נמצאת בפסוקים. הפסוק אומר לנו בפירוש, השנה אנחנו רואים את זה ממש בחוש, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. כן? אז תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, אנחנו גם כן נמצאים בבידוד, בידוד זה שם הוויה, 26, אנחנו בעצם בבידוד כדי לגלות את השורש הפנימי הזה, את שם הוויה. למה לא צריך לצאת איש מפתח ביתו עד בוקר? מה זאת אומרת לצאת מפתח ביתו עד בוקר, ומה החשש בזה? והפסוק ממשיך, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוש. מדובר במגפה, כדי שלא תהיה מגפה, יישארו בביתכם, בבתים שלכם. רש"י במקום, כן? ואתם לא תצאו, שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבחין בין צדיק לרשע. זאת אומרת שכשיש מגפה, לא משחקים. לא אומרים, אני לא אכפת לי, אני הולך להתפלל במניין, ושום דבר לא ייגע בי, ואני הולך ללמוד תורה, וישיבה, וכל החברים מסביב, וזה לא ייגע בי. שטויות ומיץ עגבניות, פשוט לא קראו את רש"י ואת הגמרא. הגמרא אומרת בפירוש שכשיש מגפה, אין הבדל בין צדיק ובין רשע. כולם חייבים להישאר בבית. ממש פסוקים מהתורה. לא זו בלבד, אלא שלילה זה רשות למחבלים. אנחנו יודעים שבלילה, כמו שכתוב, בו תרמוס כל חייתו יער. זאת אומרת שהלילה הוא הזמן של שליטת המזיקים בעולם. ולילה זה גם במובן רחב יותר סימן לגלות. במילים פשוטות אנחנו לא מורשים לצאת החוצה. כשלמדנו קצת פנימיות התורה אנחנו יודעים שיש פנים וחוץ. הפנים זה בעצם הרובד העליון, האלוקי, תוכן, עליו דיברתי קודם, והחוץ זה השלב החיצוני, זה הפנים החיצוניות של המציאות. למשל, הגוף שלי הוא חיצוני, הנשמה שלי פנימית, בליל הסדר אני חייב להיות נשמתי, לחשוב על פנימיותי, ולא לצאת, לא לצאת החוצה. כן? לא תצאו איש מפתח ביתו, עד בוקר. כלומר, עד הבוקר שהוא גם כן רמז לגאולה. אז בזמן הגלות נשארים בבידוד, בזמן הגאולה יוצאים. לפי דברי רש"י שאמרנו עכשיו, הרי שלא מדובר במשחית שהוא מיוחד לליל הסדר, לליל פסח. למה? כי יכולנו לחשוב אולי שזה משחית שקשור למכת בכורות, הרי אנחנו ממש בקרבת מכת בכורות בציווי הזה האלוהי. אז יכול להיות שהמשחית שבא והורג את הבכורות של מצרים, אז הוא זה שצריך להיזהר ממנו, להישמר ממנו, ולהישאר בבידוד בבית. אבל רש"י בא ואומר לנו לא. לא דיברתי על משחית מיוחד בליל הסדר, רש"י מדבר במשחית רגיל, של מה? ששייך לכל לילה. ועובדה, הוא מביא לנו את הפסוק של כל לילה, שלילה זה רשות למחבלים, כמו שנאמר, תרמוס כל חייתו יער. כלומר, המשחית הזה, המחבל הזה, הכוח ההרסני הזה, השייך לכל לילה, הוא מופיע כשיש חיסרון באור. כן, ככה הוא נולד. הוא נולד מהחסרונות של האור. פחות אור מוליד בעצם את הכוח הזה. ואז יש לו כביכול נפח, והוא מתחיל לפעול את פעולותיו. וכיוון שבזמן של לילה, ברגעים של לילה, ברגעים של חושך, אז יש היעדר של אור, לכן מטבע הדברים מופיע אותו מלאך מחבל, משחית, ומתחיל לפעול את פעולותיו. אני שואל שאלה פשוטה. למה רש"י מנסה להסביר שלא מדובר במלאך השייך לפסח? שואל שאלה פשוטה. למה אני צריך לדעת את הסוד הזה? פשוט מאוד. וקצת ענינו עוד, כי מכת בכורות הייתה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו, אם מכת בכורות היא מהקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו בעצמו, ולא על ידי מלאך, לא על ידי שום שליח, לא על ידי כלום, כצאתי, כן? בחצות, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא בעצמו יוצא. אם זה היה מצב כזה, לכאורה, לא צריך שום שמירה, הרי הקדוש ברוך הוא, כשהוא יורד להקות בבכורות של מצרים, בשביל מה צריך להישמר? הרי זה כוח אלוהי עליון שבא ופועל, ולכן אין שום סיבה שיופיע איזשהו מלאך משחית, כן? שיכול לעשות שום נגד. לכן רש"י ממהר ואומר שבהדגש, כן? כי מדובר במלאך רגיל, שרגיל להופיע כל לילה, לא מלאך מיוחד לפסח. ודווקא מאותו מלאך, הייתי קורא לו מלאך קלאסי, כן? אנחנו צריכים להישמר. עכשיו, לא רק שאני צריך להישמר, אבל במה מתבטאת השמירה הזאת? אז השמירה תתבטא בליל הסדר באותו דם שבני ישראל צבעו בדם הזה את המשקוף ואת שתי המזוזות. כלומר, מדובר בדם של קורבן פסח ובדם של קורבן של המילה, סליחה, גם ברית מילה וגם קורבן פסח. כלומר, בליל יציאת מצרים, בני ישראל עברו גם כן מצווה ועשו ברית מילה, ועשו גם כן את קורבן הפסח בין הארבעים, וערבבו את שני הדמים יחד, וצבעו בעצם באותו דם כפול את המשקוף ואת שתי המזוזות בפתח של הבתים. עכשיו, מה ההבדל אם מדובר במלאך הממונה על מכת בכורות, או אם זה מלאך השייך לכל לילה? שוב אנחנו חוזרים לאותה שאלה. הדבר הזה רלוונטי מאוד, כי אנחנו עוסקים בליל הסדר, כל סדר פסח כבר כמה שנים, כל אחד לפי הגיל שלו. אנחנו יודעים שאסור לצאת החוצה בליל הסדר, כיוון שמדובר במלאך משחית, וזו מצווה מן התורה, לא לצאת בזמן שהמשחית נמצא בחוץ, שיש מגפה בחוץ, כן? אז אנחנו שואלים, מה ההבדל בין משחית קלאסי של כל לילה, ובין משחית ששייך ספציפית לחג הפסח? ואם ניכנס לרזולוציה עוד יותר מדויקת, כן? הרי הגמרא במסכת פסחים דף קוף יוד בית אומרת שאותו מלאך שמופיע כל לילה הוא מסוכן דווקא בלילות מיוחדים בשבוע. לילי רביעי ולילי שבת. כלומר, ביום שלישי בלילה, בלילה שבין שלישי לרביעי, אומרת הגמרא לא טוב לצאת וללכת יחיד בחוץ. וגם ביום שישי בלילה, כלומר, בלילה שבין שישי לשבת, לא טוב לצאת החוצה וללכת יחידי, כי המשחית הזה, אותו מלאך, יש לו כוח ויכולת לפעול באותו זמן. גם זה קשה. אתם רואים, אנחנו משאלה לשאלה, ובעזרת השם אנחנו נחזור לשורש הדברים בסוף. אני מבין את הבעייתיות שיש באמצע השבוע, כי זה ליל רביעי, כלומר, בלילה שבין שלישי לרביעי. למה? כי זה רחוק מהשבת. בשבת יש אור גדול, לא מפחיד כל כך, אז אני מבין שהיום הזה, הלילה הזה, ליתר דיוק, רחוק מהשבת שעברה, שקדמה, ורחוק גם כן, באותה צורה, מהשבת הבאה, לכן החשש מופיע שלא לצאת באותו לילה רחוק מאור השבת כביכול. בגלל שיש התגברות של חושר, אמרנו שכשיש התגברות של חושר, אז אותו מלאך מופיע ביתר סף. לפי זה מה החשש בשבת? הרי בשבת יש אור גדול מאוד. כולו אור. כדי להבין את התסבוכת הזאת, את כל השאלות ששאלתי עכשיו, אתם יודעים שיש שיטה כזאת. אנחנו שואלים שאלות, השאלות בונות כלים, מלשון שאול, ואז לאט לאט אנחנו ממלאים את הרקנות בתשובות שבעזרת השם יתנו. לפני שנענה לכל השאלות הללו, אנחנו חייבים להזכיר את דברי הארי הקדוש. הארי הקדוש עוסק בעניין המשכת האורות בליל פסח. ראינו את זה קודם, הזכרתי את זה בתחילת השיעור, זה בעצם מה שמעניין כאן, כיוון שכל המציאות שלנו בנויה בעצם על מה שממלא את העולם באורות של האינסוף, כיוון שהעולם הזה צריך להתמלא בסופו של דבר, מלאה הארץ באה את השם כמיים לים מכסים, וזה עניינה של גאולה. וראינו גם כן שהאורות באים בדילוק, שלא כסדרה, כדי שלא תהיה יניקה לחיצונים מהאורות הקטנים, אם האורות הקטנים היו מגיעים תחילה. ולכן אומר הארי הקדוש, אני מזכיר את מה שאמרתי קודם, זה חשוב מאוד, כי עכשיו לאט לאט אנחנו נעלה, אומר הארי זה שבליל פסח מאירים כל האורות מן הקטנות הכי קטנה, עד לגדלות הגבוהה ביותר. זאת אומרת שמדובר כאן בחבילה של אור גדול, שלא מניחה לשום כוח לשלוט באור הזה, כיוון שהאורות הגדולים שומרים כביכול על האורות הקטנים. כל זה כדי לאפשר את הגאולה ממצרים. עם ישראל לא יכול לצאת ממצרים בלי האור הזה. הרמח"ל אומר שאור הגאולה חייב לבוא מעולם גבוה. עולם גבוה זה עולם האצילות, עולם של תוכן, עולם של פנימיות, עולם שבו המחשבה האלוהית מופיעה. זה הגאולה. זה לא עניין של לברוח מאיזשהו מקום, כמו שאנחנו חושבים בפשט, לצאת ממצרים. לצאת ממצרים זה לאפשר לאורות הגדולים האלה להתגלות. כמובן שבדרך המשכת האורות הללו בדילוג, כן, גם כן מסלקים את כל ההפרעות, בוא נקרא לזה פרו, פרו מלשון הפרעה. אנחנו בעצם מסלקים את כל ההפרעות. אם אני רוצה לתרגם את זה בגוף שלי, בגוף של בן אדם, אני אומר שהעורף, זה מקומו של פרו, פרו אותיות עורף, כן? פרוע, עורף, אפר, כל המנגנונים האלה, אנחנו כבר נפגשנו איתם בתורה, נכון? אפרון, עם אברהם אבינו שקבר את שרה באפרון, זה בעצם נקודות שהאבות כבר מכינים בשביל אותו מעמד לאפשר לנו יציאה ממצרים. אז השפע שיוצא מהראש, יש לי מחשבות בראש, הראש שלי עגול, כן? ויש מקום צער, ויש לאחר מכן גוף. הגוף כבר מראה על יושר, על קווים, על כיוונים. בין העיגול הראשי ובין היושר התחתון, יש מקום צער שנקרא צוואר, ושם בצד האחורי של המציאות נמצא פרעה, עם שר המשקים, שר הטבחים ושר האופים. אתם רואים שזה ממש אותו עניין, עם כל הצינורות, שלושה צינורות שיש לנו כאן בצבא, ופרעו המלך של המיצר הזה. עכשיו, מה זה אומר בפקטו? שכל פעם שיש לי מחשבה שרוצה לצאת ולהתפתח ולהופיע במציאות, אז המחשבה הזאת תתקל בבעיה. מישהו יפריע לאור הזה מלהתגלות. מה יפריע? מי שיושב בפתח, לפתח חטאת רובץ. מחכה שם כוח, נקרא פרעה, והוא מפריע. כל מה שרוצה לצאת, כל מה שאמור לרדת ולהתגלות ביושר של החיים, מה עושה פרעה? מחזיר אותו לראש. על זה נאמר, כל הבן הילוד, כל פעם שאתה מוליד בן, כלומר מציאות, בקבלה זה שם בן, זה גילוי, זה מלכות, מה עושה פרעה? מחזיר את האלמנט הזה ומטביע אותו ביאור. היאורה תשליחו. כדי שמה? שלא יתגלה שום תינוק, כדי שלא יהיה שום תיקון, כדי שלא יהיה שום התגלות. להשאיר בעצם את הקדוש ברוך הוא בשמיים, ועם ישראל לא יופיע כתפקידו ותפקידו לגלות את השמיים בעולם הזה. כלומר, העולם הזה בעצם זה הגוף והרגליים, ההגעה לרגליים זה ארץ ישראל. מצרים זה ראש, ארץ ישראל זה ביטוי מוחשי של מה שהיה בראש. מה עושים? לוקחים את הראש ושמים אותו ברגליים. כן, סולם מוצר ארצה וראשו מגיע השמיים. ומלאכי אלוהים עולים ויורדים פה, באדם. עכשיו, כיוון שהאור הזה, ביציאת מצרים, מה גרם לפרעה שלא לחבל? הרי הוא עומד שם. אז מה פתאום קרה שהוא לא יכול כבר, הוא משותק, הוא לא יכול לעשות שום דבר? פשוט מאוד, כמו שאמרנו קודם, האור שירד הוא כבר לא אור קטן, כל הבן, הילוד, איזה מין תינוק קטן שעכשיו נולד. אלא הקדוש ברוך הוא הביא עכשיו אורות גדולים מאוד שירדו, ואז פרעה לא יכול, הוא מסתלק פשוט מכל הסיפור הזה. אז אין לו אחיזה. אז אני מסכם, סיכום ביניים, בליל פסח, האורות הגדולים קודמים לאורות הקטנים. לא שכחתי את השאלות ששאלנו על המלאך, המחבל, המשחיל, שצריך להישמר ממנו, ושאלנו, וכי למה? הרי אם האורות האלה כל כך חזקים, אז ממה יש להישמר? עכשיו, כל התהליך הזה שהאור הגדול יורד לפני האורות הקטנים, הסברנו שזה כדי שלא תהיה אחיזה באותם קטנים, באותה קטנות. כשאנחנו קטנים, קטנים בחיים, אז דברים שליליים יכולים לאכול את הקטנות הזאת, יכולים לאכול אותם. אין לנו כוח, אין לנו עמידה. אנחנו חייבים לגלות כפעולה כדי לשרוד. ההישרדות שלנו היא גילוי אורות גדולים. ובדור שלנו, בדור בעקבתא דמשיחא, אם אנחנו לא מגלים את האורות הגדולים, אז מתי? הרי כל האורות האלה נגנזו לעכשיו, לעתיד לבוא. ולעתיד לבוא זה ההווה שלנו. אז האורות הגדולים האלה באים לנגן על כל האורות הקטנים, כי אנחנו צריכים גם כן את האורות הקטנים. הדילוג הזה שעליו דיברנו, שקראנו לו פסיכה, פסח, כן, דילוג, קפיצה, נאמר ומוזכר בשיר השירים. כן, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים ומחפש על הגבעות. מבחינה רעיונית, זה אומר שרצונו של הקדוש ברוך הוא, כל דודי, כן, הכל, הפנימיות של הדוד שלי, של הקדוש ברוך הוא, הנה זה, בא, זה מתחיל להגיע. רצונו של הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל מגיע. ומה זה שהוא מדלג? על מה הוא מדלג? אז בפשט עשינו את התנועה הזאת מדלג. מבחינה רעיונית, הקדוש ברוך הוא דילג על המצב בו היינו באותו מעמד. במילים פשוטות, אם הקדוש ברוך הוא ילוקח בחשבון את המצב העגום שהיינו בו, לא היינו זוכים לגאולה. אתם מבינים שלפי הלוגיקה, לפי השכל האנושי, לפי הרציונל, לפי המציאות שהייתה בעולם הזה, שהיו ב-49 מדרגות של תומעה, של עתימות, של סגירות, של חנק, אין סיבה שנגרם. אז יש כאן דילוג על המצב הזה. יש דילוג של הקדוש ברוך הוא על המצב שאנחנו נתונים בו. זה הסוד, ולכן אין טעם רציונלי לכל התהליך הזה של הגאולה. איך אומרים חז"ל? בגלל שפשוט הוא התברך, חפץ בגאולתם, אינו מסתכל על מצבם. כשמגיע הזמן של הגאולה, הקדוש ברוך הוא כבר לא נכנס לפרטים, מי זכאי, מי פחות זכאי, הגיע הזמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא גורל. זה המקצוע שלו. אז הדילוג הזה הוא גם כן נעשה מבחינת המצב הנפשי שהיינו בו, אבל גם מבחינת הזמן, כיוון שנגאלנו קודם הזמן. אתם זוכרים, היינו צריכים להישאר עוד כמה שנים טובות, כמה עשרות שנים, ונגאלנו לפני הזמן. זה מה שנקרא בחיפזון. אז החיפזון הזה הוא גם כן סוג של דילוג. אז אתם רואים שהדילוג היה בעצם על כל המימדים. הוא דילג על הנפש, על המדרגה הנפשית שהיינו בה. הוא דילג על הזמן, דילג על כל המצבים שלנו, וגם על המקום, דילג על מצרים שהיה כלב. מקום של עבודה זרה. עכשיו אנחנו נוגעים במסר העמוק, בסייעתא דשמיא של השיעור שאני בעזרת השם רוצה להעביר. המסר העמוק הוא שגאולת מצרים באה בעקבות התעוררות של דבר אחד, של האהבה האלוהית לעם ישראל. ההזדהות של המוחלט, האבסולוטי, עם האומה שלנו. ושם התעוררה הגאולה. הבחינה הזאת נקראת גם כן בשיר השירים, רשפיה רשפי אש, שלהבת יא. כלומר, לא מדובר כאן ברציונל, לא מדובר בנתינת טעם אפילו. פשוט ככה. האהבה שלי, התשוקה האלוהית לעם ישראל, עוררה את הפקידה, את הזיכרון, את הרצון להתייחד עם האומה הזאת, שבסופו של דבר תהיה גם בת שיח, בן שיח, לערכים המוחלטים. עכשיו, המצב כזה נוגע בתמצית, הוא לא נוגע במצב החיצוני. הרי במצב החיצוני אמרנו, עם ישראל נמצא במצב של 49 מדרגות של תומה. אז איך הקדוש ברוך הוא, על סמך מה, על סמך מה הקדוש ברוך הוא נאחז כביכול כדי לראות? אז הוא לא מסתכל על החיצוני, הוא מסתכל על הנקודה אחת הפנימית שנמצאת בישראל. הנקודה הזאת נקראת סגולה. המיוחד שבנו, הניצוץ האלוהי שלעולם לא יכול להתקלקל, לא יכול להשתנות, שום כוח לא יכול עליו. בחנוכה קראנו לו פח אחד של שמן, של נשמה, חתום, סגור, בחותמו של הקדוש ברוך הוא הכהן הגדול. אותה נקודה, זו הנקודה שהקדוש ברוך הוא מבליט בעצם, ולא מסתכל על כל מה שקורה מבחוץ, כדי לגאול את עם ישראל באותו עניין. כלומר, נקודת הנצח, שלא משתנה. כשמתייחסים לנקודה הזאת, כן, אם הייתי אוהב בן אדם בצורה כזאת, הרי שכל המעשים שלו לא ישנו שום דבר. אני אוהב טוב, גם אם אני לא שלם עם כל המעשים. אני יכול לאהוב מלא מידות, אבל אם אני אוהב בן אדם בגלל המידות שבו, אני עדיין לא אוהב אותו, אני אוהב את המידות שמתאימות לנפש שלי. אז האדם הזה מתנהג 1, 2, 3, 4, 5. אבל האם זה אומר שאני אוהב אותו בשביל מי שהוא, או שאני אוהב אותו בשביל מה שהוא? והרבה אנשים חושבים שהם באמת אוהבים. האהבה האמיתית היא לא תלויה בגלל שיום אחד עשיתי לך טובה. האהבה האמיתית תלויה בזה שאתה ואני אחד. אני מזדהה עם הניצוץ האלוהי שנמצא גנוז בתוכך. זה נקרא אהבת חינם. אין לי שום סיבה. אם אני מתחיל לעשות לך רשימות של כל מה שאתה, אז כן, זה מה שאתה. זה לא מי שאתה. לכן אין מעצור לגאולה. אי אפשר לעצור את התנועה הזאת, אי אפשר לעצור את הרכבת הזאת. למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, את המי שלנו. פשוט צריך להוציא אותו מן המיצר, מצרים. ברגע שהמי הזה מתגלה, הקדוש ברוך הוא פשוט כביכול, כן? זה הכל דיברה תורה כלשון בני אדם, אבל אנחנו מתייחסים ללימוד הזה, צריך ללמוד. אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בשביל המייס, לא בשביל מה שאנחנו עושים. יהודי, בן ישראל, בת ישראל, הם קודם כל ניצוץ אלוהי. אחרי זה הם עושים מצוות. זה לא שהמצוות הופכות אותי לבן ישראל. אני קודם כל בן ישראל. עם או בלי עשיית מצוות. כמובן שאם אני רוצה לגלות את התוכן הפנימי, אז אני עובר לעשייה. אבל בזמנים של גאולה, כאן, קדוש ברוך הוא לא שופט לפי מראה עיניו. דרך אגב, זה מה שנאמר על המשיח, לא למראה עיניו ישפוט. אז מה? והריחו ביראת השם. יש משהו הרבה יותר פנימי. בסוד הריח, בסוד הרוח, בסוד הקול הפנימי. בסוד עולם היצירה, ולא מה שאתה מראה כלפי חוץ. מספיק התחפשנו במשך הרבה דורות. הגיע הזמן להיות אנחנו. היום כולם בפיג'אמה בבתים, נכון? אנחנו חוזרים לזהות הפנימית. הרבה יותר ענבים, הרבה יותר צנועים, הרבה יותר פשוטים, מסתפקים במעט מאוד, ולא רצים כל היום כמו משוגעים אחרי עולם שבסופו של דבר כן מתברר כירק. אותה אהבה אי אפשר לקלקל אותה. זאת הנקודה התמציתית, רבותיי, אם אתם זוכרים רק את זה, זה הכי חשוב. מכל השיעור. בעבור זה, עשה השם לי בצאתי ממצרים. בעבור האהבה הזאת שיש לו אל עם ישראל. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. נהרות לא ישטפו אותי. שום דבר לא יכול. מה זה מים רבים? מים רבים אומרים חזל זה ברית בין הבתרים. אפילו שבברית בין הבתרים קבעתי איזה מין זמן, לא חשוב. אני אפילו בעצמי מדלג ולא שם לב לזמן שאני בעצמי קבעתי. 400 שנה? לא אכפת לי. 210. כן? 190. מה, אבל חסרים שנים? לא חסר. חסרות שנים? לא אכפת לי. אז זה מים רבים פה. לא יכול לחוות את האהבה שלי. ונהרות לא ישטפו. מה זה עכשיו נהרות? נהרות זה גם רמז יותר עתיק לפגם של אדם הראשון שהוא היה בנהר, בנהר גיחון. גם זה לא יכול. עכשיו התעוררתי לגאול אתכם, שום דבר לא עוצר אותי, אני כבר לא מסתכל, לא על המים רבים ולא על הנהרות, לא השתתפו. כל זה לא יכול להפסיק את מהלך הגאולה. רבותיי, זה שיעור על נושא אחד, על אהבת השם לישראל. זה סוד הגאולה, זה הבסיס. שעליו עומדת כל הגאולה, וכל הגאולות, אמץ אתך מארץ מצרים, הראינו בעתיד נפלאות היום. כלומר, שגם אם אין עדיין מצב של שלמות, ואין מצב של שלמות, אפשר להסתכל, אפשר לראות בעולם, למרות זאת, ישנה גאולה. הקדוש ברוך הוא פועל גאולה. פועל את הגאולה הזאת, גם במצב שלכאורה עוד לא הגענו לכדאיות לגאול אותנו. למצב של להיות גאולים. לא משנה, כי אנחנו גאולים בטבע, גאולי אדוני. זה מה שהתרחש ביציאת מצרים, למרות המנגנון האטום, סגור, שהיינו בו. האהבה הזאת לא נשארה חד צדדית. ברגע שאוהבים אותך כל כך חזק, כן, זה מעורר גם את האהבה של ישראל לקדוש ברוך. האהבה שהייתה ממעלה למטה, עכשיו שהסברתי אותה, כן? גורמת להתעוררות אהבה ממטה למעלה מן האדם מישראל כלפי הבורא. ולכן הלכו, התקדמו. אתם מאמינים שנשים שיש להם 5-6 ילדים, תינוקות, יצאו ממצרים בלי לדעת איך אני מאכילה את התינוק שלי מחר בבוקר? מה יש לנו לעשות במדבר? איך יהיה לנו? אנחנו הולכים להתאבד, כולם הולכים להתאבד. אמא יכולה לקחת סיכון על הילדים שלה? זה מה שעשו בנות ישראל כשיצאו ממצרים. אתה הולך, אז מה משך אותך? לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, אין מה לאכול, אין לחם, אין ביצים, אין כלום. אז מה? אין שום ודאות, אין אוכל, אין שתייה, אולי יהיה קר, אולי יהיה חם, סכנות, עקרבים, נחשים. מה? זה רציונלי? והקדוש ברוך הוא לא שוכח את זה. זה בעצם הביטוי של האהבה של ישראל כבר. אז היה בעצם שם חיפזון כפול, גם חיפזון של הקדוש ברוך הוא, מרוב תשוקה, מרוב אהבה לגאול אתכם, ואני כבר לא מסתכל על כל מה שקורה מסביב, כי שום דבר כבר לא נכנס בחשבון. וגם חיפזון של ישראל, אז כי בחיפזון יצאתם, זה לא רק חיפזון אחד, זה גם חיפזון אלוהי, וגם חיפזון מצד עם ישראל, מצד השכינה, שרוצה להיגאל ולהגיע כבר למדרגה. מכאן אנחנו חוזרים לפירושו, מה שיבטחתי לכם, בעזרת השם אני מקיים. אותו משחית שהתחלנו את השיעור עליו, רש"י הבין שיש חשש כלשהו, דווקא בלילה הזה, ומאותו חשש הוא אומר לנו ומזהיר אותנו לפי התורה, אל תפסו בבקשה, אל תצאו מהבית. יש משחית בחוץ. ממה הוא חשש? ממה התורה חששה וממה רש"י מוסיף ומזהיר אותנו? רש"י זוכר את אברהם אבינו. אומר, תשמעו, אברהם אבינו, אבא שלנו הראשון, היה כולו אהבה. ותראו מי יצא ממנו. ישמעאל. רש"י זוכר גם את יצחק. גם יצחק אבינו, אבא שלנו יצחק. מה יצא ממנו? עשיו. רש"י מבין, והוא מעביר לנו בעצם את השיעור הגדול הזה, שיש בעולם מצב של סכנה, דווקא, תקשיבו טוב עכשיו, דווקא הסכנה נולדת, מופיעה, שיש ריבוי של אהבה בעולם. ברגע שיש רק אהבה, אז יש חשש לנפילה. כי האהבה הזאת, ברגע שאני אוהב, אני כבר לא עושה חשבון על שום דבר. ברגעים של אהבה, אני כל כך אוהב שגם אם יבוא מישהו ויגיד לי, תן לי זה, אני אגיד לו כך. ואז אני יכול ליפול במדרגה של אהבה לדברים אסורים, כי אני בהי. כלומר, יש חשש לנפילה, לתענוגים, לסוגים אחרים של אהבות, שחזל קוראים לזה אהבות נפולות, לא אהבות נכונות. ולכן רש"י חשש שאם יש רק דבר אחד, או רק דבר אחד, יש סכנה. עכשיו אמרתי לכם, כשיש רק אברהם, יש סכנה שיבלל ישמעאל. כשיש רק יצחק, יש סכנה שיבלל עשיו. מה זה רק אברהם? רק אהבה. מה זה רק יצחק? רק גבורה, רק מידות, רק גבולות. זה לחוד לא טוב, וזה לחוד לא טוב. לכן יש כאן רעיון גדול מאוד, שאנחנו צריכים בעצם לשלב בין האהבה ובין הגבולות. ולכן רש"י מבין שרק בשעה שיש מיזוג בין החסד, בין האהבה, כמו אברהם, ובין הגבורה של המידות והגבולות כמו יצחק, אז כל בחינה שומרת על חברתה. אברהם אומר ליצחק, זהירות, אל תיתן לי יותר מדי גבולות, כי אני כבר לא יכול לזרום. ויצחק אומר לאברהם, זהירות, כשאתה נותן, אני כאן כדי לעצור, שלא יהיה חז ושלום שפע שירגיע למקומות לא נכונים. ואז ישתו ממך, אברהם. אז אסור שתהיה אחיזה מהחסדים לחוד, כי זה מה שקורה. וכשיש גבורות לחוד, גם כן, זה מסוכן. ולכן זה מה שעלול לקרות. אז רש"י לא מדבר על איזה מלאך משחית בפשטות. רש"י מכוון על כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, שבלילה הזה רש"י דואג לנו שלא נצא החוצה. הוא דואג למי שפיתח בחיים שלו יותר מדי אהבה, רק אהבה, רק אהבה, רק אהבה. ויש סגנונות כאלה, אפילו ביהדות. ורש"י דואג למי שפיתח בחיים שלו רק גבולות, רק גבולות, לא מקבל מאף אחד, נזהר מכולם, סוגר, סוגר, סוגר. גם זה מסוכן. אם אין איזון בין שתי הבחינות, חס וחלילה, אז יש אפשרות למצב של נפילות. או לאהבות נפולות מצד אחד, או לפחדים מיותרים מהצד השני. ואותה סכנה אינה מבדילה בין צדיק לרשע. אני חוזר לתחילת השיעור, שאותו המלאך המשחית נמצא בחוץ, הוא כבר לא עושה את ההבדלים בין צדיק ובין רשע, כי זה קורה אצל שניהם. עכשיו לענייננו, מה קורה במציאות של ליל הסדר? בלילה הזה, בעזרת השם השנה, יום רביעי בערב, כשאנחנו נתפלל, לא יוצאים החוצה, שנה במיוחד, מתפללים בבית, וברגע שאנחנו מתחילים את ליל הסדר, יש חשש. חשש יותר מכל הלילות. שמה? אני חוזר על הפסוק, כן? ואתם לא תצאו מפתח הבית עד בוקר, מפתח הבתים שלכם. אז יש חשש, יש סכנה. עכשיו, הפסוק אומר, ולא יבוא המשחית אל בתיכם. זאת אומרת שיש חשש של חדירה, חס וחלילה, של המשחית הביתה, לא שהוא נשאר בחוץ. ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. אין דבר כזה בשום לילה. בשום לילה בשנה, אין לי איסור לצאת החוצה, אומרים לי להיזהר, פה יש איסור. מה קרה? ועוד קראנו לזה ליל שימורים. פשוט מאוד, כי בלילה הזה מתעוררת האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כמו שאותה אהבה החלה והתעוררה ביציאת מצרים, היא חוזרת ומתעוררת ומשתנה ושונה. מה השתנה הלילה הזה? זאת לא שאלה. אותה בחינה חוזרת, נשנית. אותה פסיכה. אותו לא אכפת לי, אני רק רוצה לגאול אתכם. מופיע באותו לילה. לכן, כיוון שיש שליטה לאהבה בלבד, מתעורר אותו חשש. ולכן אנחנו צריכים להיזהר ביתר סף, דווקא בלילה הזה. לכן צריך להישמר יותר בשאר הלילות. כי בשאר הלילות, מה יש בלילה? יראה. כי הרי אמרנו שהלילה זה הזמן של יראה. אבל הלילה הזה, הוא לא לילה, הוא ליל. לילה כיום יעיל, אין בכלל מידת הדין, זה רק חסדים, רק אהמה. אז מי ישמור? מי ישמור? לכן צריך שמירה יתרה דווקא מן המשחית בלילה הזה. ונשארים בתוך הבתים, כי הבתים זה בעצם מנגנון של שמירה של מידת הדין כביכול, כדי שלא ניפול למדרגות חיצוניות, כדי שנשאר ברשותו של היחיד, של הקדוש ברוך הוא, שנקרא רשותו של היחיד, יחידו של עולם. וזה הגבולות. הקירות של הבתים שלנו, החדרים, הבידוד הזה, זה מה שייתן לנו את הגבולות בחיינו. וזה מה שציפתה תורה, עם הדם של ברית המילה ועם הדם של הפסח, כדי שלא תהיה חדירה חס ושלום של המשחית, שאותם דמים, מה הם באים לעורר? קצת מהמידה הזאת של הדינים, כי דם זה מידת הדין, גם ברית מילה זה חיתוך, זה דמים, וגם השחיטה זה אקט שיש בו דינים, זה כדי לעורר את מידת הדין, שמים את זה בפתח, כדי שמידת הדין תשמור על כל הלילה הזה, שכל כולו אהבה. ולכן הדמים האלו פועלים כשומרים עלינו, שאפילו המשחית של כל לילה לא יוכל לפעול בלילה הזה ולא להכתיב את בני ישראל. רק להזכירכם שהדבר הזה כבר הופיע בתקופה, בתנך, בתורה, יחד עם בלעם. בלעם הרשע, שאחרי שלא הצליח לקלל את עם ישראל, מה הוא עשה? הוא בעצם הפיל אותם בסופו של דבר, באותו עניין של עריות בבנות פאור, בבנות מואב. למה? כי באותם ימים של בלעם, כתוב שהקדוש ברוך הוא לא זעם. כלומר, הוא רצה כל כך לשמור על עם ישראל, כל כך התעוררה שם אהבה, שבאותה תקופה לא היה זעם. הרי כתוב, אל זועם בכל יום. ושם, מה אזעום לא זעם אל. כלומר, אומר בלעם, מודה שבאותה תקופה הקדוש ברוך הוא רק אהב את ישראל, ולא הייתה מידת הדין. בסופו של דבר, ראינו מה קרה. בגלל שלא הייתה מידת לא היה איזה מנגנון כמו בליל פסח, נפלו חז ושלום לגילוי עריות. לכן חייבים שתהיה מידה מאזנת. וההצלחה באה דרך החזרת הדין לעולם, וזה מה שעשה פנחס. פנחס בא והחזיר. אותו דבר עם יוסף הצדיק, לפני שנפל עם אשת פוטיפר, את מה הוא ראה? את הפנים של יעקב. מי זה יעקב? יעקב זה לא אחד או השני, זה לא רק חסד כמו אברהם, ולא רק גבורה כמו יצחק. יעקב זה התפארת, זה האיזון, זה השילוב. לכן כשיוסף הבן עמד למעוד, ליפול באותו חטא, הוא ראה את יעקב, את דמותו של יעקב, כלומר הוא ראה את האיזון, שיש מצד אחד רצון מאוד מאוד גדול לאהבה, לנתינה, מצד שני הוא ראה שיש גם את הדין, ולכן זה יעקב. יעקב איש תם, שהוא שלם ולא נותן ליפול. זה מידת התפארת. פסח זה כמו שבת, לכן חייבים לשמור על האיזון דרך תדבורת של יראה, ולא רק של אהבה. רבותיי, אנחנו בתקופה מיוחדת, אנחנו בשנה מיוחדת, אנחנו זוכים לראות דברים גדולים מאוד, דווקא בזמן שזה גם כן דברים לא פשוטים ומתחילים. חז"ל אומרים לנו שתהליך הגאולה לא יהיה פשוט. אתם זוכים את אולה בגמרא, והילן הזקן כבר הזהיר אותנו, נתן לנו לאכול סנדוויץ', זה הקורך. אמר לנו, תשימו מצה ותשימו גם מרור ותאכלו ביחד. למה? המצה זה הגאולה, המרור זה הגלות. איך אני יכול לאכול את שניהם יחד, גם גאולה וגם גלות? פשוט, אומר לנו הלל הזקן ברמז, כשתהליך הגאולה יבוא, אז תהיה גאולה, כבר בעיצומה, ובתוך הגאולה יהיו זמנים לא מובנים של חושב, של פחד, של חוסר ודאות. בכל זאת, זה נקרא גאולה. תודה רבה לכולם. פסח קשר ושמח, אבל לא רק, אלא פסח גואל. אמן כמירות. אם יש שאלות, אשמח. מישהו שומע או שאני לבד?
לא, לא, אתה לא לבד, הרב. שתי שאלות. שואלים, למה רש"י זהיר על הלילה שבין שלישי לרביעי?
פשוט מאוד, כי הלילה אמרתי שבין שלישי לרביעי, שם יש רק מידת הדין. אין אהבה, כי אנחנו רחוקים משתי השבתות. והשאלה הייתה יותר חזקה, אז למה בערב שבת? גם כן צריך להיזהר. אז אותו עניין, כי בשבת יש הרבה אהבה, וצריך לעורר קצת יראה, כדי שתהיה גם כן שמירה בשבת. הדברים מובנים, נכון? לא זה לבד ולא זה לבד.
אוקיי, ועוד שאלה, שואלים פה, האם צריך לאהוב את המי ולא את המה?
בוודאי, המי הוא הזהות האמיתית שלנו. אם אני אוהב אותך בגלל מה שאתה, אני לא אוהב אותך בגלל מי שאתה. זה כבר חיצוני. ברגע שהדבר הזה, המה הזה יתבטל, האהבה שלי גם כן תתבטל, זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. אנחנו חייבים את המי, כמובן שהמה הוא חשוב, אבל אני לא אוהב בגלל המה, אני צריך לאהוב בגלל המי. היום אנחנו מופיעים, תשימו לב, הרבה אנשים שמופיעים, אתם יכולים לשמוע רדיו, טלוויזיה, לראות. שמי דוקטור פלוני. כלומר, הוא שם את המה שלו לפני המי שלו. ממש פעולה לא נכונה בכלל. אני קודם כל מי שאני, ואחרי זה אני יכול להגיד שאני בעל מקצוע כזה או אחר. אני לא יכול להיות דוקטור לפני מי שאני. מה עוד?
יפה, תודה. אני מזמינה אם עוד מישהו רוצה לשאול, שיכתוב בצ'אט עכשיו.
אני אוהב את הצ'אט. אם אין שאלות, הדברים ברורים. אז...
רגע, הנה יש עוד שאלה. האם אנחנו יוצאים ממצרים, או שמצרים יוצאת מאיתנו?
שתי הבחינות נכונות. אנחנו קודם כל יוצאים ממצרים, זה השלב הראשון, והוצאתי אתכם. ואחרי זה אנחנו דואגים במשך כל חיינו, שגם מצרים תצא מאיתנו. שזה שלב הרבה יותר ארוך, ושנמשך הוא. בהדרגה. השלב הראשון הוא בחיפזון, אני יוצא ממצרים בחיפזון, וכשאני מוציא את מצרים ממני, זה בהדרגתיות. כן.
עוד שאלה, סוגיית ההשגחה הפרטית.
כן. מה השאלה?
בזמנים שבהם אין הבחנה בין צדיק לרשע, אז איפה ההשגחה הפרטית?
הקדוש ברוך הוא מודיע לנו, לפני כן, הוא נותן לנו תורה עם כל המנגנונים, והוא אומר לנו, אני משגיח עליכם, בתנאי שתקשיבו להוראות שלי, ויש זמנים שעשיתי כך, שיש משחית ומגפה בחוץ, אז ההשגחה שלי אומרת לכם לפני כן, אל תצאו. מה אתם רוצים יותר מזה?
אוקיי, האם יש עניין לסמן את הבתים כמו שהיה אז?
לא, היום הפתח הזה של הבתים הוא בטח הפתח שלי. אני כן צריך לסמן מבחינה נפשית את הפתחים שלי של יואל. כלומר, למה אני פתוח, למה אני חשוף? האם אני יוצא החוצה, האם אני כל הזמן לחוץ, תרתי משמע, או שאני לפנים? זה בדיוק העניין. כמובן שזה לא סתם, שני הדמים, אחד בא מברית המילה, כלומר, זה ספירת היסוד, שאני צריך להיזהר מאוד בכל מה שנוגע למיניות. דבר שני, קורבן הפסח, שהוא בעצם קורבנו של האגו שלי, מבחינת התלה, גמטריה דם, שזה כל החלק שלי שאומר רק אני, רק אני, רק אני. מה עושה תלה בגן חיות? אוכל. וכששמים לתלה השני שלידו החבר שלו גם אוכל, פתאום התלה הראשון מתחיל לנגוח בתלה השני, מפריע לו שגם השני אוכל. פלא פלאות, לכו לגן חיות ותראו את הדבר שאני אומר לכם עכשיו. כלומר, התלה לא נותן לשני לאכול, למרות שהוא יש לו כבר. את זה צריך קצת להסיר מעצמנו, דווקא בזמנים האלה.
אוקיי, מה עוד יש לעשות על מנת לעורר שמירה בימים אלו, מלבד להישאר בבית?
מה שאנחנו עושים כל שנה, ביטול החמץ. ביטול החמץ, ביטול השעור, ביעור החמץ, השנה אי אפשר לשרוף בחוץ, למי שלא גר בכפרים פתוחים, אז פשוט מפוררים את כל החמץ שנשאר וזורקים בשירותים. אז העניין הזה של ביטול החמץ, הביעור הזה, מהבתים של שעור וחמץ, בל ימצא, בל יראה, זה גם כן ניקיון פנימי שחשוב, לא רק מבחינה חיצונית, אלא מבחינה פנימית. וגם בכלל כל הניקיון שאתן ואנחנו, בנות וגברים, עושים בבית, זה גם כן חלק מאותו חיפוש פנימי, ולא רק לנקות את הבית מבחינה חיצונית. צריך קצת לשנות פאזה, ולהבין שכל המעשים האלה הם קודם כל עמוקים ופנימיים, לפני שהם סתם אקטים חיצוניים.
אוקיי, תודה רבה הרב, אין עוד שאלות.
תודה רבה לכולם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ובעזרת השם יזכה לגאולה שלמה, אמן כן ירצו. תודה לכל מי שפעל ועזר בכל השיעורים עד היום וכולל היום, ממש עם כל הזום, שזה בעצם הדבר הגדול שקרה לנו השנה, האפליקציה החדשה הזאת, אז כל מי שטיפל, כל מי שהפעיל מאחורי הקלעים, בלי להיכנס לשמות כדי לא לפגוע באף אחד, אבל הרבה, הרבה אנשים פעלו ועזרו. אני מודה ומברך את כולם, מברך את כולנו לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון, במיוחד, במיוחד את חיילי צבא ההגנה לישראל. השם ישמור אותם מכל רע, יברך אותם, יחזרו בריאים ושלמים, הם, אחיהם, וכל אשר להם, וכל המשפחות כמובן, אמן כן יהי רצון.
אמן, תודה רבה רב.
שלום, שלום.